טוב ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה, והחי ייתן לליבו. אי אפשר להספיד, היום ראש חודש, וגם לא יכולים להספיד. כשקורה טרגדיה, אומר לך קהלת, והחי ייתן אל ליבו. אני יודע שמתים, לא. לך לבית האבל ותסתכל, והחי ייתן אל ליבו. אבל אני יודע שמתים, אתה לא יודע. לך לבית חולים, תעשה סיבוב, תסתכל, לא אנשים מבוגרים, ילדים, צעירים, והחי ייתן אל ליבו. אם קהלת אומר ללכת, סימן שידע לא שווה שום דבר. וידעת היום והשבות אל לבביך. כשקורה מקרה כזה, כמו שקרה, שישנם הרבה מקרים בעולם, אבל מקרה כל כך חריג וכל כך מזעזע, לא ייתכן לעבור על זה סתם. לא מדובר במבוגרים, מדובר בילדים, בשריפה, בנסיעה לבר מצווה. כל דמי אחיך צועקים אליך מן האדמה. פשע אם לא ננצל את זה. מעשה איש ופקודתו כתוב בראש השנה. מה זה פקודתו? לכל אחד ישנה מטרה לשמה הוא בא לעולם. כל אחד ואחד חייב לקיים 613 מצוות, אבל כל נשמה היא מרובד אחר ומגובה אחר וממקום אחר וניסיונות אחרים ונתונים אחרים ומשפחה אחרת. ועכשיו לך לקיים 613 מצוות בכוחך. מעשה איש עבירות ומצוות, פקודתו, האם התקרבת לפקודה או שלא התקרבת לפקודה. וכשמתו שני בני אהרון, אומר הקדוש ברוך למוישה רבינו, תגיד לאהרון, הוא אשר אמר השם בקרובה יקדש וידום אהרון. לכל אחד יש מטרה בחיים. הוא אשר אמר השם בקרובה יקדש, יש מטרה לקדש שם שמיים, אז זה המטרה. אז זה לא אולי הפשט, היו צריכים לחיות 80 שנה ומתו שנה אחת. לא. וזה לא הפשט שאולי מתו בגלל הדור, איננו יודעים. יכול להיות שזאת הייתה כל המטרה שלהם וכל התפקיד שלהם לעורר ולזעזע. מעשה איש ופקודתו, דין וחשבון, דין על המעשים וחשבון על הפקודה. התקרבת לפקודה או לא התקרבת לפקודה. אין ספק שהמוות הבלתי טבעי הזה, המזעזע בשריפה, הוא בא לעורר. ואם הוא בא לעורר, אנחנו חייבים להתעורר, כי אם לא להתעורר, חס ושלום אמת ולחינם. היינו רוצים לעזור למשפחה, אבל אין למי לעזור, כל המשפחה הלכה. היינו רוצים לעשות מודעה בעיתון, אין את מי לנחם. היינו עושים שירה, היינו עושים שיר בעיתון, היינו נותנים כסף, אין למי לתת. הרי זה לא בשביל המשפחה, בשבילנו. אילו היו נמצאים פה הילדים האלו, אותה אישה, והיו אומרים לנו, תעשו משהו בשבילנו, מה נעשה? להתעורר, והחי ייתן אל ליבו. אז יכול להיות שהמטרה הושגה. כדי לזעזע לא עושים דבר פשוט. הוא אשר אמר השם, בקרובי אקדש. זה נותן תהודה, וזה נותן מכה, וזה נותן זעזוע, ואז אדם מתקדם. אל גינת אגוז ירדתי, שונה האגוז מכל הפירות, אומר המדרש בשיר השירים. כל הפירות שהם נופלים הם לא עושים רעש, כי הפירות הם רכים, אבל אגוז כשנופל הוא עושה רעש, כי יש לו קליפה קשה. אין לך רעש יותר גדול כשמת צדיק, ושמת צדיק פתאום, וכשמת בגיל צעיר, וכשמת בשריפה, וכשמת בנסיעה לבר מצווה. הרי זה נותן לך אגוז, וזה רעש בכל העולם, לא בארץ אלא בכל העולם, בכל הטלוויזיות, בכל הרדיו, בכל הרשתות, בכל הכנסיות, בכל המקומות דיברו על זה. אין ספק שזה נתן לנו כדי להורר, ומוכרחים להורר כדי לעשות משהו לאותם ילדים או לאותה משפחה שלהם. אומרת התורה, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא, ויתר לו השם ותר רבקה אשתו, כל האימהות שלנו היו הכרות. למה? זה צריך להיות כזה עולם פגום? כל האימהות שלנו היו הכרות. מדוע? משום שהאלוקים מתאבה לתפילתם של צדיקים, והקדוש ברוך הוא לא עשה אותם הכרות בשביל שיהיו הכרות, אלא כדי לקדם, כדי שיתפללו והתפילה תהיה מעשה אבות, סימן לבנים. ואני מדייק את זה מהפסוק, כתוב ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא. בדקדוק היה צריך להיות אחרת. קודם היו צריכים לספר שאשתו הכרה, ומה יצחק עשה? התפלל. למה זה כתוב הפוך? ללמדך, היא לא ניתה הכרה בגלל שיש לה עונש, אלא היא ניתה הכרה כדי שיתפללו. וכשאחד חולה בבית ויש לו חולה, רץ לרופא, זה טוב, אבל אם הוא לא מתפלל ולא חוזר בתשובה, מסכן, סתם הוא נהיה חולה. האלוקים רוצה כדי לקדם אותך בכל דבר, אם זה מחלה גדולה ואם זה מחלה קטנה, כדי שתתעורר, תלך לרופא, אין ספק, אבל תתפלל גם לאלוקים. ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, עיקר הנושא שהוא התפלל. למה? כי הכרה היא, אבל היסוד היה תפילה. עכשיו אני מבין למה יעקב אמר לרחל, שרחל אמרה לו אבא לי בנים, אמר לה יעקב. יעקב אמר לו מאוד מאוד משונה. יעקב אמר, מה את רוצה ממני? היא אומרת, אני רוצה שתתפלל. אומר, כן, למה שאני אתפלל? אז היא אומרת, גם אבא שלך התפלל. אז הוא אמר לה, אבא שלי לא היה לו בנים גם כן, הוא היה עקר והיא הייתה עקרה, לא היו לו בנים. אז התפלל, אבל לי יש בנים, אמא, מאישה אחרת, אני לא מתפלל. הדברים פלא. ככה אומר יעקב אבינו. אתם יודעות מה התשובה? יעקב אמר לה, את לא נהיית עקרה בגלל שיש לך עונש. לא, את נהיית הכרה כי האלוקים רוצה את התפילה שלך. אבא שלי שהיה הכר, אלוקים רצה גם את תפילתו, לכן הוא התפלל. אבל לי יש בנים, ואם לי יש בנים, אז האלוקים לא צריך עכשיו את התפילה שלי. אז מה את אומרת שאני אתפלל בשבילך? אלוקים רוצה את התפילה שלך. אבל ביצחק, הוא היה הכר, היא הייתה הכרה, האלוקים רצה את תפילתו של שניהם. עכשיו אני גם כן מבין מדוע אברהם, כתוב שאברהם מת באותה תקופה כשיעקב עשה נזיד, אז כתוב שאברהם מת. כתוב במדרש, מת 5 שנים לפני הזמן. היה צריך לחיות 180 שנה ומת בין 175. למה? כדי שלא יראה את הנכד שלו עשיו מתקלקל. אתם בטח מכירות את המדרש. אף פעם לא הבנתי. להוציא מאברהם 5 שנים. למה? שלא יראה את הנכד שלו מתקלקל. תגידו לי, זה שווה? שווה. אברהם אבינו שיראה את הנכד שלו מתקלקל, זה יותר גרוע לו מה ש5 שנים של שנות עבודה ויש אל בבר שבע ופעילות, הכל, אין ספק. אבל אני לא מבין, למה אלוקים צריך להמית את אברהם 5 שנים קודם? שיעשה את רבקה הכרה עוד 5 שנים, והיא תילד את עשיו 5 שנים יותר מאוחר, ואברהם לא צריך למות. שאלה ברורה, מדוע צריך שאברהם ימות קודם 5 שנים? התשובה, לא היה עונש על רבקה שתהיה הכרה, בשום אופן לא. עשו אותה הכרה כדי שתתפלל. אם היא התפללה והתפילה כבר עשתה את פעולתה, למה שתמשיך להיות הכרה? זה לא שאלה שתהיה הכרה עוד 5 שנים. התפללה, אז אלוקים אומר, זהו. אז אם הם התפללו, צריך שהיא תפקד. ואם כן, יש בעיה, אברהם לא רוצה לראות את הנכד שלו, שימות 5 שנים קודם. מה אנחנו לומדים מכל הדברים הללו? כל הצרות שיש לנו, ויש לכל אחד צרות, אף אחד שלא יקנה בצרות של השני. זה מחלות וזה פרנסה וזה בעיות עם ילדים וכל אחד. כל הצרות שבאים לנו, נחפש רופאים, נשתדל, אבל קודם כל נעשה משהו ויעתר יצחק להשם. נעשה פעולות שיזיז אותנו. שיזיז אותנו, שיקדם אותנו, שנתעורר. זהו, בכל אחד ואחד בחייו הפרטיים ככה צריך להתנהג. קל וחומר בן בנו של קל וחומר אחרי מקרה כזה מזעזע. אין ספק שאנחנו צריכים להתקדם, ולא רק אנחנו צריכים להעביר את המסר לכל החברות ולכל הרבניות ולכל האמורות, שיעשו פעולה איך לקדם ואיך כדי לתת, כדי שהמיטה של הילדים חס ושלום לא תהיה לחינם. זה המזעזע ביותר. אם המטרה כפי שאנחנו רואים אותה בשכלנו הקטן, שאולי כדי לעורר, הרי צריך לעורר, וזה יהיה הפעולה הנפלאה שנעשה לאותם נשמות שנהרגו. ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר, אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם. הבנים התרוצצו, אז למה היא לא הלכה לקופת חולים? למה היא הלכה לדרוש את השם? שוב פעם, רבונה כתוב שנחמצו לו 400 חביות יין. בא לבית המדרש ואמר לרבנים, מה דעתכם? למה נחמצו לי היין? אמר לו מישהו, אוי באמת רבונה, אין לך מה לעשות, לך תבדוק במחסן, תראה שמישהו פתח בטעות את המכסה של המחסן ונכנסו שם כמה חיידקים של פוליו וקצת חום, ואגה לא שמר על ההיגניה מצד משרד הבריאות. פשוט מאוד, מה אתה הולך לבדוק בבית המדרש למה נחמצו היין? פשוט מאוד. אומר רבון, הזה אני יודע איך נחמצו, אבל למה זה דווקא עכשיו נפתחה הדלת ונכנסו החיידקים, ולמה לא לפני שנה? יש איך ויש למה. המדע אומר לי, כשאני מחזיק את הביסקוויט הזה ואני עוזב אותו הוא נופל. אומר המדע, אתה יודע מה זה? כוח משיכה. למה הוא נפל? כי יש כוח משיכה. סליחה, למה יש כוח משיכה? אני לא יודע, זה יותר לך. לא נכון, המדע לא אומר לי למה, המדע אומר לי איך. אם אני שומע אזעקה עם סירנה של אמבולנס, למה אמבולנס עושה אזעקה? למה? פשוט בגלל שהנהג לחץ על כפתור, והכפתור לחץ על קפיץ, והקפיץ שחרר איזה פקונג, והפקונג נתן איזה הדף, וההדף נהיה רעש. אז מה אתה שואל? איך? אני יודע. למה? אני רוצה הסבר. המדע אף פעם לא ייתן לך למה, המדע ייתן לך איך. איך זה פועל ההזעקה? הוא יודע אם הקפיץ ועם הפקוק ועם ההדף. למה? כי המדע לא יודע אם יש שם אמבולנס או שהנהג יש חולה, או שהנהג רוצה לנסוע מהר לאיזה מקום. זהו. ולכן אין סתירה בין מדע לתורה. התורה אומרת למה והמדע אומר איך. אתם רוצות הסבר למה יש כוח משיכה? אני אגיד לכם. אני לוקח בקבוק מיץ ואני שופך את זה לכוס, אני רוצה לשתות, ואם לא היה כוח משיכה אז המיץ היה מטייל למעלה על התקרה, אז לא הייתי יכול לשתות מיץ. מה אתה אומר? כזה שטות? כן. כל העולם לא נברא אלא בשביל האדם, ואדם רוצה לשתות מיץ, לכן צריך כוח משיכה שיוכל לשתות מיץ, כי אם לא אז המיץ יעלה על התקרה. זהו נקרא למה. נורא פרימיטיבי. כן. איך? מדע. למה? תורה. רבונה אומר, איך נחמצו החביות? אני יודע, מישהו פתר את המחסן ונכנס שמש וחיידקים פוליו הסתננו, ואגב במשרד הבריאות, ומה זה? איך אני יודע? למה זה קרה לי עכשיו ולא לפני שנה? לך לבית המדרש, אולי עשתה איזה עבירה עכשיו? תבדוק. זה מה שרבקה אמרה, לקופת חולים אני אלך, אני אעשה בדיקה, אבל למה זה קורה לי ככה בכזאת צורה? ותלך לדרוש את השם, אולי יש בי פגם. רבותיי, אינני רוצה לשאול למה זה קרה מעשה, כי אנחנו לא נביאים, אבל לא נהיה כל כך מצומצמים. אין ספק, אם זה קורה בכזאת תקופה, יכול להיות שזה קשור לתקופה, ואם זה קשור לתקופה, צריך לראות מה אפשר לתקן. כשביקשו מאיתי לדבר על לשון הרע, גם פה וגם בירושלים, חששתי, ובאמת אני חושש, אני מרגיש שהרגשה לא נעימה. לשון הרע, ללך לדבר, קשוט עצמך תחילה, ואחר כך קשוט אחרים, איזה טעם אתה הולך, מדבר על לשון הרע, ואתה בסדר. באמת אמרתי את זה למישהו, אני לא יכול לדבר על לשון הרע, תתן לי מה שאתה רוצה, אני אדבר על לשון הרע, אני לא יכול. אז הוא אמר לי, תגיד לי, אתה רוצה קצת להתחזק בלשון הרע? אמרתי לו, יש לך עצה? הוא אומר לי, כן. תגיד שיחה על לשון הרע, תדבר על לשון הרע, ואתה תצטרך ללמוד את הנושא הזה, וזה עצמו את החזוק. אמרתי לו, אם זה הסיבה, אז אני מוכן, ואני גם חושב שזה באמת ככה. ואני מציע לכם, אם אחת מהחברות רוצה פה קצת להתקדם, אולי תעשה איזה שיעור קטן בבית שלה ל3-4 נשים, 5-6 נשים, זה יהיה דבר ראשון שאפשר להתחזק בעניין לשון הרע. אין ספק, הלוואי שכל ההרצאה וכל העצרת תהיה רק בשביל אדם אחד, אומר החופץ חיים. אדם מדבר דרשה ואף אחד לא מתעורר חוץ מאדם אחד, ואדם אחד זה המרצה בעצמו, היה כדאי. לכן אני אומר, הלוואי שלכל הפחות אני אתעורר מההרצאה, אז זה שווה את הכל. אבל כדאי ללמוד את הנושא, וזה נושא קשה. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אנחנו מסתכלים על הרחוב בבוז, איזה טיפשים, משחקים כדורגל בשבת, הולכים לסרטים, פריצות, אנחנו צוחקים מהם. רבותיי, שהם יצחקו מאיתנו, כך אני חושב. אנחנו לפעמים מתייחסים, אתה יודע, קצת מתנחמים, לא נורא, באמת, ברוך השם, אני לא מדבר פה על צניעות, כי אני באמת, זה נושא מצחיק לדבר עם נשים בבני ברק על צניעות, זה צחוק, זה פשע, מה, לדבר על צניעות, זה א', על זה לא מדברים. אני חושב שזה, מה פתאום לדבר על דבר כזה, זה פשע, עם אישה שלא מבינה מה זה צניעות, אז חבל לדבר איתך. רבותיי, שנבין דבר אחד, אז אני הולכת בצניות, והבנים שלי בחיידרים, והכל בסדר, אז מה טוב, לשון הרע, משהו, יחסית לרחוב, אנחנו בסדר. תראה כמה חילונים יש בחוב, תראה כמה חצי דתיים, רבע דתיים, מזרחיסטים, כל מיני, יחסית לרחוב, אנחנו בסדר. והגברת עושה לה בבית טפטים, וקרמיקה, ואיזה ספה יפה. גברת, בשביל מה צריכה את כל זה? מה פירוש בשביל מה? שיהיה לי בית יפה. גברת, אבל יחסית לפח זבל, הבית שלך יפה גם בלי טפטים, גם בלי קרמיקה, גם בלי חרסינה. מה אתה חושב? אני הולכת יחסית לפח זבל? אז מדוע בתורה ומצוות היא אומרת, יחסית לרחוב אנחנו בסדר, יחסית לפח זבל את בסדר? יש לנו ניסיון על רציחה, אנחנו יופי, אנחנו לא רוצחים, אנחנו גם לא גונבים. יש לנו ניסיון לרצוח, אנחנו לא מעשנים סמים, כל הכבוד, מגיע לנו בגן עדן מזרח, אנחנו לא מעשנים סמים, זה ניסיון? זה ניסיון בכלל? מה זה אתה לא מעשן סמים? זה לא ניסיון. נראה אותך בנקודת השחיקה שלך ובנקודת הניסיון שלך, נראה אותך אז אם אתה תעמוד, לא תעמוד. אנחנו פושעים בדיוק כמו היינו ברחוב. הרחוב משוגע, והרחוב אומר, שמע, אני בלי סמים לא יכול לחיות, אני בלי סרט לא יכול לחיות, ובלי כל מיני דברים גניבה אני לא יכול לחיות, ואז עושה את כל הפעולות מה שהוא עושה, לא יכול לחיות בלי זה, ואנחנו צוחקים עליו. אנחנו נקבל שכר על זה שלא רצחנו? לא. שלא הלבנו פנים? זה כן. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. היצר הרע לא יבוא ויגיד לנו, בוא תעשן סמים, הוא יודע שאנחנו ברמה יותר גבוהה. כל הגדול מחברו, אז גם היצר הרע שלו נהיה יותר גדול, אז הוא לא בא לבלבל לנו את המוח, בוא תעשן סמים או תרצח. אומר, בוא תדבר לשון הרע. אז מה אנחנו אומרים? לא נורא, רוב המצוות אנחנו מקיימים. רוב המצוות אין לנו בכלל ניסיון. תפסיקו עם השטויות האלו. אין לנו בכלל ניסיון. הדבר שיש לנו ניסיון זה לשון הרע, ובזה אנחנו לא שומרים. אז אנחנו בדיוק כמו הפרחח ברחוב, בכלום לא יותר ממנו. אולי ייתנו לנו מה שאנחנו קצת חינכנו את עצמנו בגיל צעיר, אבל זה כבר מצוות אנשים מלומדה. הבנתם? וזה מזעזע וזה מפחיד, ועל זה צריכים לחשוב. שטויות. מה שאנחנו צוחקים על הרחוב, נצחק על עצמנו. אין דבר כזה בעולם. השחיקה שלנו, נקודת המבחן היא בלשון הרע, ואנחנו לא עומדים בנקודה של הרחוב בגניבה, והוא לא עומד, זה בדיוק אותו דבר. נס שהיה לנו את החופץ חיים. בלי החופץ חיים זה בכלל לא היה עבירה. זה בכלל לא היה עבירה. החופץ חיים פתאום נתן לך להבין שיש מושג כזה לשון הרע. זה לא היה כתוב בספרים, אבל החופץ חיים הכניס את זה באווירה. זה נס שכל דור ודור נותנים את גדול הדור שהוא יעורר על משהו, ונס שהחופץ חיים היה חי בתקופתנו, בתקופה לפני תקופתנו, ונתן לנו מה זה נקרא לשון הרע. מזל, אם לא היה, מה היינו עושים? מה באמת הבעיה של לשון הרע? זה נורא קשה. מדוע? כי אנחנו לא מבינים מה זה החומרה של דיבור. דיברתי, אז מה? שום דבר לא נשאר. היום יש לנו טייפ ויש לנו קסטות ודיבור נשאר. כשאמרו לרבי יהודה בן בבא, לך תקלל את הורדוס, שהורדוס הרג את כל החכמים בזמן בית שני, גם במדך המלך אל תקלל כי עוף השמיים יוליך את הכל. הוא לא דיבר בצורה מודרנית, גלי רדאר וגלי רדיו וקרני לייזר. הוא אומר, שמע, גם במדך המלך אל תקלל כי עוף השמיים יוליך את הכל. יש עוף השמיים, לא יודע, כל זה אנרגיה שנשארת, חשבתי זה נעלם, זה לא נשאר. כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם מה שיחו. למה לא כתוב ומגיד לאדם את שיחו? כי הנה יוצר הרים ובורא רוח ומגיד לאדם את שיחו. למה נאמר מה שיחו? חשבתי דיבור, שום דבר, סתם דיברתי, שום דבר. חשבתי דיבור לא עושה כלום. הלכתי בין שני הרים, נתתי צעקה וההד חזר. רגע, מה זה? יש קול, סימן שהכל נשאר. או, אם ככה, הרי הדיבור עושה משהו. כי הנה יוצר הרים, אתה הולך בין שני הרים, ובורא רוח ואתה נותן צעקה ויש רוח, ומגיד לאדם מה שיחו. זה נותן לך להבין מה נקרא דיבור, ואם נקרא דיבור נצל. הלכתי לדואר, ואני רואה שולחים מברק, ואתם מכירים את הבדיחה של החכמי חלם, עשו מברק והתחילו להוריד עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה. לכבוד אני רואה, כתבו לכבוד אדון משה לוי בנידה בשם ושם. אחרי זה אומר, שמה זה, מה חבל לכתוב משה, בטח יודעים שזה משה. למי אני שולח? עד למשפחה שלי. מה, אני שולח למישהו אחר? בטח אני שולח למשה. הוריד את משה והוריד את לוי, ובקיצר הוריד, חבל על הכסף, כל מילה ומילה עולה כסף. בסוף הוריד את כל המברק, שלח מברק בלי מילים. אומר, זה לא עולה הרבה, זה עולה בזול. מה זה? כל מילה צריך לשלם. כששולחים מברק כל מילה עולה כסף, אומר החופץ חיים, שנדע שכל מילה זה כמו מברק, צריך לשלם את זה. אז היינו מתייחסים לדיבור הרבה יותר רציני. מקלל אבי ואמו מות יומת, מכה אבי ואמו מות יומת, בשניהם נאמר מות יומת. ומקלל אבי ואמו מקבל סקילה, מכה אבי ואמו מקבל חנק. פלא. אני חושב שמי שמרביץ לאבא שלו זה יותר גרוע מאשר מי שמקלל. מקלל אבי ואמו מקבל סקילה, ומכה אבי ואמו מקבל חנק. מדוע? היה לי ילד במטיפתא שקיבלנו אותו משפחה ארוסה לגמרי, שבע, וכמובן בהפסקה הרביץ לזה מכה, לזה מכה, התארגנו, נתן למישהו מכה, עבר פעם, כמה פעמים הזרנו אותו לעזר, התחל לקבל מכות. אמרנו, כל מכה שאתה נותן אתה מקבל שניים חזרה. קיצר, פתאום סיפור חדש, מתחיל לספר בחדרים כל מיני ניבול פה ומדבר מכאן ומשם. ראינו, זה כבר לא עסק. תארו לכם שכל כללה שהוא אומר, המורה ייתן לו שתי כללות בחזרה, זה לא הולך. אתם מכירות את הסיפור שאחד פעם בא בפורים, וכשאמרו אמן, התחיל לקלל כמו שצריך בבית כנסת. אומר לרב, מה זה? אומר, מה זה? אמן מגיע לו רק מכות? גם פללה ניתן לו, שידע מה זה אמן. זרק אותו הרב מבית הכנסת. למה? זה פשוט. אם אתה מכה את אמן, אבל לקלל לא, לקלל זה משהו פנימי, אתה הורס את הפה שלך, לא, לא, לא. ובכן רבותיי, הילד התחיל לדבר ניבול פה וקללות, ויעפנו אותו מהמטיפתא. ואז הוזמנתי עליה עובדת סוציאלית. חשבתי, מי יודע מה הם יודעות? לא סתם עובדת סוציאלית. עובדת סוציאלית, קהילתית, חברתית, שכונתית. יופי. ישבנו שם, היה ממשרד הרווחה, והיה מישהו, אני יודע, מהמחלקה לרווחה, וכל מיני דברים. ואז עומד לעובד סוציאלית, תגיד לי, מה קורה? אתה יודע שזו משפחה הרוסה? מה? אמרתי, אני יודע. נו. אמרתי, גברת, עגבנייה אחת בתוך ארגז עגבניות, אם היא מקולקלת, תקלקל את כל הארגז. ניקח את העגבנייה ונזרוק. אוי, באמת. אבל אתה תרחם. אני מרחם על כל הארגז. כואב הלב לאחד מנהל מטיב תאו ראש ישיבה לזרוק בחור, אבל לפעמים צריכים לזרוק. גם אברהם היה קשה לו לזרוק את ישמעאל, ואני זורק. ואז היא אומרת לי, טוב, אז מה הוא עשה? הוא דיבר וזה, טוב, אתה מבין שהוא ילד קטן, נגדל, יבין, תסבירו לו דרכי נועם, אל תראו כאילו פרימיטיבים, בחייכם, אתם עוד מתקופת ימי הביניים, מתקופת העבד, היום אנחנו בדור מודרני, תסבירו לו דרכי נועם, בהמחשה, עם תוכנית טלוויזיה, ויפה. אמרתי להם שם במשרד הפנים, שזה היה בבאר שבע, אמרתי, גברת, מותר לשאול אותך שאלה לא יפה? יעשה פה על השטיח. מה תגידי? אמרת לי, רבי, תפסיק, תפסיק, אפילו, אני מחנכת אותו טוב, אפילו הכלב שלי הולך לשירותים, הוא לא יעשה על השטיח. אמרתי לו, יכול להיות, אבל במקרה, מה תעשי לו? אם בכל אופן יקרה כזה מקרה, מה תעשי לו? אז היא אומרת, אני אתן לו שתי סתירות, אחד על ימין ואחד על שמאל. אמרתי לה, גברת, למה את פרימיטיבית? יגדל, יבין, תסבירי לו דרכי נועם, בצורה יפה, תחנכי אותו לפי הטלוויזיה, מה יש? דבר שאת רוצה, את לא מחכה לדרכי נועם ולא לשום דבר, אתן שתי סתירה, את אורם שגנב בעל הבית שלי לגנוב, אוי מיסטר גנב, בחייך, דרכי נועם, תגנוב אצל השני, אצלי לא נעים, אני מפחד, לך אצל מישהו אחר, בחייך, אני גם אתן לך קצת מתנה, נו. שבא גנב, אני משתולט, צועק אצילו, אל תהיה פרימיטיבי, זה לתקופת הביניים, תדבר איתו יפה, תסביר לו בחייך, שיחפש לו כתובת אחרת. נו, מה דעתכם? אמרתי לו, בעצם, מה את מדברת שטויות? מה את מדברת שטויות? חינוך אצלנו בגיל צעיר, מה לחכה שיגדל, יבין דרכי נועם? טוב. אז היא הולכת לנקודה אחרת. תגידי רבי, מה הוא עשה? אמרתי לה, דיבר, 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 זה הכל? רק דיבר? אמרתי לה, כן. ועל דיבור אתם זורקים מהמטיפתא, אתם נפלתם מן הראש? אמרתי לה, גברת, אנחנו אצלנו דיבור יותר גרוע, ואנחנו על דיבור זורקים מהבית ספר, כי כשהוא מרביץ מכה אני יכול לחנך אותו, אני אתן לו שתי מכות חזרה, אבל כשהוא מקלל אני לא יכול לקלל אותו בחזרה, ואני חייב לזרוק אותו, כי אצלנו הדיבור יותר גרוע. דומם, צומח, חי, מדבר. מה זה הבן אדם? מדבר. ויהי אדם לנפש חיה, אומרת התורה, ויהי אדם לנפש חיה, אומר המדרש, אומר התרגום, לרוח ממללם. מי הוא הבן אדם? הבן אדם הוא המדבר. הוא לא הבוקסר, ולא הוא הכדורסלן, ולא הוא הכדורגל, ולא כדור ראש, ולא כדור בטן, ולא כדור אוזן. הבן אדם הוא המדבר. אם ילד ירביץ מכות, אני לא זורק אותו מהמטיפתא, כי אם ירביץ מכות הוא לא קלקל את הבן אדם שבו. היד זה לא הבן אדם. אבל אם הוא קילל והוא קלקל את הפה, הוא קלקל את הבן אדם שבו. הוא קלקל את הבן אדם שבו. ואם הוא קלקל את הבן אדם שבו, אז סימן שהוא לא בן אדם. ואם הוא לא בן אדם, אז לא נורא אם זרקתי אותו מהמטיפתא, משום שלא זרקתי בן אדם בכלל, זרקתי חיה. ישבו כולם שם והתפלו, מה אתה אומר? יש בכלל היום עוד מקום שמחנכים על דיבור? מה זה דיבור? רק אל תיגע בי. מה? אדוני, לא שמעת ברדיו? לא ראית בטלוויזיה? אפילו בכנסת מותר לדבר, רק אסור לפגוע, רק לדבר. אמרתי, לכן הכנסת נראית ככה. לא לחינם אמר פעם חבר כנסת אחד בכנסת שיש פה בכנסת 50% לא נורמליים. אומר היושב ראש, חזור בך, חוצפה. אומר, סליחה, טעיתי, יש בכנסת 50% נורמליים. והכנסת שלנו, אנחנו מנסים להידחף פנימה. זה צחוק אחד גדול שהרבי מפונוביץ' הציעו לו להיות חבר כנסת בכנסת הראשונה. הוא אמר, אין לו מספיק בגדים. הוא נשמע לעשות בגדים, אין לו מספיק בגדים לעשות קריאה. כל יום שומעים שם ניבול פה וכללות ובזנות ובית הוועד בזנות, ואנשים רוצים להיכנס. ואמרו לו בעיתון, מזל טוב שנבחרת לכנסת, מזל טוב, המקום ינחם אותך שנכנסת לכנסת עם שאר אבלי ציון וירושלים. עולם הפוך, וזה נאמר על כל החברים, עולם הפוך, מאבדים כיוון לגמרי. בכל בוקר ובוקר אני אמרתי לעובד סוציאלית שאני מתפלל בבוקר ותצילנו מדינה של גיהנום, אני מתכוון על מדינה של גיהנום. עכשיו הבנתם? וככה אני אמרתי לה שאצלנו דיבור יותר חמור מהקהה. מקלל אבי ואימו מות יומת, מכה אבי ואימו מות יומת, מקלל מקבל סקילה ומכה מקבל חנק. בל חנק, עולם הפוך. והרחוב לא מבין את זה, וגם הרחוב הדתי לא מבין את זה, וחושב שזה בסדר. אומרת התורה, רבותיי, כתוב אחר בתורה, ואחרי כן יצא אחיו ידו חזד בעקב ועשיו. יעקב אחז בעקב ועשיו, מה הכוונה? במה שעשיו דורס יעקב אוחז. עשיו במה הוא דורס? בדיבור. אומר, דיבור זה שום דבר לא, דיבור זה צחוק, שום דבר. יעקב אוחז במה שעשיו דורס, יעקב אוחז. אצלנו דיבור חשוב ביותר. עכשיו הבנתם? אם נלמד ואם נבין ואם נשנן שדיבור זה הבן אדם, אז נבין למה זה קצת יותר חמור מאשר מכה, ואז נקבל תמונה אחרת על מושג של דיבור. רק קצת לחדד ולחדש את הידע שבדבר. ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. מה זה ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן? ארור מכה רעהו בסתר. פעם אחד רצה להרוג את החיית במחנה יהודה. יש שם חיית, אומר אני רוצה להרוג אותו. נו, איך הורגים בן אדם? הולכים קודם כל ורוצים לקנות אקדח, אבל בשביל אקדח צריך רישיון, עושים מטווח. הולכים ועושים מטווח, מתאמנים, 3 חודשים, קנינו ברוך השם אקדח, ועשינו מערבים ותוכניות ומפות ואליבי ומכונית וחבורה כדי להרוג את החיית במחנה יהודה. ובשעה טובה, יום אחד בלילה או ביום, עשינו את התרגילים, הכל בסדר, אחרי 0.5 שנה עבודה, נתנו עם האקדח, משתיקול, בשעה טובה ומוצלחת, החיית נהרג. אבל תפסו את הרוצח. לא הצליח. אמר מישהו לא תרוצח בחייך, איזה טמבל אתה, להרוג את החיית במחנה יהודה, אתה צריך שיטות, מה אתה בחייך? בעולם הטלפוני, מה הבעיה? תכניס מודעה בעיתון. קניתי את צהל החיית, לא, אפילו בלי מודעה, חבל שיעלה כסף, מכתבים למערכת. אני קניתי את צהל החיית במחנה יהודה חליפה סוג א' ויצא לו סוג ג', נא להיזהר, לא צריך יותר. כולם רואים את המודעה, אף אחד לא בא לקנות אצלו, הוא מקבל התקפת לב, כפרה גדולה, בלי מטווח, בלי אקדח, בלי להתאפס. בחייך, מה אתה מחפש שטויות? בעיה היום לטרטר אנשים ולשגע את כל העולם, בעיה להרוס לו בית בחמש דקות, אני עושה לכם את זה. מטלפנים לאישה, שמעת מה שהבעל אמר עלייך בבית הכנסת? שיגעון. מטלפנים לבעל, מה האישה חושבת עליך? שלום על ישראל, נגמר הסיפור. בעיה לטרטר היום בעולם הטלפון? מטלפנים לבן אדם בשתיים בלילה ומהירים אותו ועושים לו טרטורים כאלו שהוא חייב להתאבד. אני בעיה לרדת טלפון ציבורי, לטלפן לבן אדם, לנתק לו את הטלפון, בעיה. ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. זהו הפשט. ארור מכה רעהו בסתר. אף אחד לא יודע. לא מטווח ולא אקדח, לא מערבים ולא משטרה. פטנטים חדשים. נו, מה דעתכם? אז אנשים מחפשים ברכות, זה רץ לרבי, וזה רץ לאדמו"ר, וזה רץ לבבא הזה, וזה רץ לרבי שלו, וכל אחד אחד, אני לא מזלזל, חשוב מאוד, חשוב מאוד. אבל מה אתה רץ אם אתה נמצא בארור מהתורה, ארור מכה רעהו בסתר? קודם כל תתקן את המושג לשון הרע. ואני לא מתכוון לאף אחד, אני אמרתי לכם מראש שאני מתכוון לעצמי. ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. צריך לדעת רבותיי לתקן את עצמנו. אחד בצבא קיבל צלש, קיבל בגד, קיבל מתנה צלש, יופי. אחרי שבועיים בא מפקד לבית שלו, רואה שם איזה שטיח על הרצפה לנקות את הלכלוך, את הבוץ. מה זה טוב? איך קיבלת מתנה בגד ללבוש את זה? מה אתה שמת את זה בתור שטיח? אמר, תראה, באותו שבוע בדיוק התקלקל לי השטיח, אמרתי זה בדיוק טוב בשביל שטיח על הרצפה בשביל לנקות רגליים. ומה איתך? קיבלנו מהאלוקים פה, קיבלנו מהאלוקים דבר נפלא. אתם יודעים כמה פעולות עושה הפה שלנו? לא מרגישים בכלל בחניכיים בלשון עד שיוצאת כל המילים מכל מיני סוגים של מילים כאילו וכאילו וכאילו וכאילו. ואנחנו לוקחים את הפה הזה ומדברים דברים בתהילים ושטויות ולשון הרע. הרי אנחנו מקלקלים את הפה, לוקחים את הפה הזה ועושים ממנו שטיח לניקוי רגליים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אם הייתי במעמד הר סיני הייתי מבקש מהאלוקים שני פיות, פה אחד לדברי תרא, פה אחד לדברים בתהילים. לא ייתכן שלקחת את הפה ולהביא אותו לדברים אחרים. אילו דברים שצריכים לחשוב. ברוך השם, אח שרדרה, באמת אני אומר לכם, הדור שלנו זה פילפלואים, כל אחד עושה לשם שמיים, כולם עושים לשם שמיים. אני חושב שעוד מעט כבר לא יישאר מקום בשמיים, כולם עושים לשם שמיים. ולמה משיח לא בא? פלא, מדוע משיח לא בא? כל כך הרבה פעולות ויד זה ויד זה וגמר כזה וגמר כזה וכל מיני מצווה ולא בא. יש לי הרושם רבותיי שאנחנו מפספסים בזמן המצווה. אחד שנוסע מהר עם המכונית שלו לקיים מצווה או לאיזה שיעור, מוכרח להגיע בזמן שלא יגידו שהוא מאחר, ואז הוא נוסע מהר ועוקף בקו לבן ורץ כמו מטורף. אומר, אני מוכרח להגיע לשיעור. אדוני, בשביל מה אתה אומר בשיעור? בשביל למטרה שלך? אתה עושה לשם שמיים. במצווה עצמה קלקלת את הכל. נסעת מהר, מים ונשמרתם לנפשותיכם, קלקלת את הכל. הוא עושה מצווה ומקלקל אותה. יש לי הרושם, חס ושלום, שלא נהיה בכלל אלה שאנחנו עושים מצוות ומקלקלים את זה בכל מיני שטויות. אחד, יש לו יורצייט, יש לו יום זיכרון, הוא בא לבית הכנסת, הוא רוצה לקבל מפטיר. זה הלכה, מנהר לקבל מפטיר בשביל האבא שלו. חשוב? מאוד חשוב. בקיצר, בא בן אדם אחר, גם אני יש לי מפטיר, מתחיל ויכוחים, סכסוכים, עניינים, ומתחילים להתקוטט, וזה אומר על זה וזה אומר על זה. אומר לו הרבי, רבותיי, בשביל מה אתה צריך מפטיר? כפרה גדולה על כל המפטיר הזה. בשביל מה אתה צריך מפטיר? בשביל מה אתה צריך מפטיר? מפטיר זה בשביל האבא שלך, לעילוי נשמה. אתה בא לתוך הבית כנסת ועושה סכסוכים על המפטיר, לך. הבן אדם שלנו רץ לבוקר, קם בבוקר, אשתו עירה אותו, רץ לתפילה, רץ לתפילה, צריך להגיע איחר, כבר חמש דקות יאחר לפסוקי דזמרה. אומר לאשתו מוכר, זאת אומרת לאשתו, אתה לא הולך עד שאתה לא הולך קונה במקולת לחם, אשל ושביבי סבון. אני רוצה לשלוח את הילדים לחדר לנקות להם את הראש, אני לא אחכה עד שתבוא מהבית כנסת. מצטער מאוד. אומר, טוב, בסדר. רץ מהר עם האוטו, רץ מהר למכולת, בא משתולל, תופס, לוקח שביבי סבון, לוקח לחם, אשל, גמד, רץ, עושה בלגן, זורק בבית, רץ לבית כנסת. שם שמיים, כדי שזה אחר את המניין, יפה. הוא מתחיל פסוקי דזמרה, מדלה כמובן. או שעושה משפט לשוקים, נותן לחם לרעבים, והוא תופך על הבטן שלו, אתה רואה? נתתי לחם לילדים שלי. עושה משפט לשוקים, והוא חושב מי זה נקרא השוקים. השוקים, אתה יודע מי זה השוקים? אולי זה השוקים? אולי זה המערך שלא קיבל מספיק מנדטים בבחירות? לא. אולי זה ערפאת מסברה ושתילה? לא. הוא שובר את הראש שלו בתפילה, מי זה עושה משפט לשוקים? פתאום נצנצה בו מחשבה, רגע. אני היום בבוקר רצתי למכולת, נכון? וכשאני באתי למכולת הייתה שם ילדה שלך כבר חיכתה רבע שעה לקנות אוכל והשל לאחים שלה שילכו לחיידר. והילדה עומדת עם הפתק שם והבעל המכולת בכלל לא מסתכל עליה כי היא ילדה קטנה. ואני כמו בא עם הכבוד הגדול שלי ובעל המכולת מפחד ממני ואני עושה את הלחם שלם. ואז אני קונה את המכולת, את הלחם ואני רץ. אולי זה נקרא עושה משפט לשוקים? אולי זה שגנבתי את התור של הילדים האלו שחיכו אולי? עושה משפט לשוקים, נותן לחם לרעבים. הופ, מה דעתכם? מקיים מצווה, רץ למצווה, והוא שכח בכלל בשביל מה הוא עושה את המצווה. אדם נלחם במלחמה ושוכח בשביל מה הוא נלחם. אנחנו כולם עושים לשם שמיים פעולות נחמדות וטובות, ואנחנו שוכחים באמצע המלחמה למה אנחנו נלחמים ועוברים על שטויות ולשון הרע וכל מיני שטויות, לכן אנחנו מפספסים את כל הלשם שמיים שלנו. לא חבל? סיפר אברמסקי, הבן אדם רצה לקום לסליחות. חשוב סליחות או לא? מה דעתכם? בטח חשוב. רצה הבן אדם לקום לסליחות, הלך לישון מאוחר, בבוקר שם שעון מעורר, והמסכן הזה לא התעורר, אבל אשתו התעוררה. מה הסליחות? קיצר, אומרת אשתו, נעיר אותו? לא, מסכן, הלך לישון מאוחר וזה, אבל אני יודעת שהוא התעצבן, נעיר אותו? לא, נעיר אותו. ננסה ככה להזיז קצת את המיטה שלו, יקום, יקום, לא יקום, לא יקום. קיצר, עם מזיזה, 1, 2, 3, והוא נתן כדור קצת, אמר, סליחס, אוי, 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 התחיל לרוץ הבן אדם, נשתולל, סליחות, חבל, וזה, 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 נתן קפיצה מהמיטה, נתן מכה למיטה של התינוק, והתינוק התעורר. נו. והתינוק מתעורר לפני הזמן, צריך בקבוק דייסה. אבל הגברת יודעת שהוא מתעורר ב6:30, עכשיו מתעורר ב3:30, אוי אוי אוי, אז היא כבר קמה לרוץ, להכין דייסה, תכין עם איך דייסה, תודה, סליחות, אין לי זמן, אין בעיות. וקיצר, הילד הזה לא יודע סליחות, הוא לא יודע כפרות, הוא רוצה דייסה, מה אכפת לו? והוא צועק וצועק וצועק וכל הילדים מתעוררים. מה, הוא מטרטר את הראש? אז אבא אומר סליחות. נו, מה דעתכם? הילדים מתעוררים והילדות מתעוררות ובלגן שלם והאישה בלחץ והילד צועק וכל הבית בטהרם שלם והוא מסכן בלחץ, נכנס לשירותים, נתן מכה בשירותים, הוריד את המים, גם השכנים כבר התעוררו. נו, סליחות? אין בעיה. אומרת לו אשתו, תשמע, אני רואה שאתה בלחץ, תיקח כוס קפה, תשתה, שלא תהיה בלחץ. אומר, לפי המוגן אברום אולי אפשר, לפי הגוין אסור, לפי הבעל שם אתה מודע, אתה יודע מה? לא צריך. קיצר, מה זה? הוא ירד מהדלת, טרק את הדלת, קפץ למדרגות, התחלק, כל השכונה, אמבולנס, הביאו אמבולנס עם הזקה, כל השכונה עם הסליחס, נו. תגיד לי, מי צריך את הסליחה שלך? מי צריך את הסליחות שלך? תגיד לי, מה אתה לא נורמלי? מי צריך את הסליחות שלך? תראה מה שאתה עשית. לשם שמיים. מה דעתכם? מי צריך את הסליחות שלך? פעם שנייה תגיד סליחות במנחה. גם הקדוש ברוך הוא במנחה גם נמצא. מה זה פה? רבותיי, אילו דברים חמורים מאוד שאנחנו חיים על עצמנו, אנשים שוכחים. אנשים עושים לשם שמיים ושוכחים על מה הם עושים. עכשיו אני כבר מתחיל להבין וכבר מתחיל לקשר, ואולי, אולי, 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 רבותיי, אני כבר מתחיל לתפוס מה אם יש קשר בין הילדים האלו הנחמדים לבין הסיפור של התקופה שלנו. אני לא מזלזל, כולם עשו לשם שמיים, כל הציבור מכל הכיוונים, אבל יכול להיות שהכניסו איזה נימה אישית גם כן. שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור, ארור אפם כי אז לעברתם כי קשתה. שמעון ולוי, מה הם עשו? ארור אפם כי אז שמעון ולוי הרגו את שכם. הם לא צדקו? בטח שצדקו. הרמב״ם אומר שמי שגוזל בזמן בני נוח חייב מיתה, ושהם לקחו את הנערה, את דינה, וכל העם שתק, זה נקרא שכולם גנבים, חייב מיתה, אין ספק, מגיע להם מיתה, רעים רוצחים, אבל בגלל שהם כעסו והכניסו נימה אישית, קלקלו גם דה לשם שמיים. וכשהם מכרו את יוסף, אתם חושבות שזה לא היה מחושב? היה מחושב. הם טענו שיוסף רודף אותם, ואם יוסף רודף אותם הוא חייב מיתה. אבל הכניסו עוד שני מילים, ונראה מה יהיו חלומותיו. מי ביקש ממכם להכניס את המילים האלו? זה הבעיה. אנחנו עושים לשם שמיים, אילו חייבים איתה בגלל שהם גנבים, ואילו חייבים איתה בגלל שהם רוטפים, אבל הכנסתם נימה אישית, קלקלתם את הכל. רבותיי, אז תבינו עכשיו למה משיח לא בא. דור כזה שאף פעם לא היה כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה לשם שמיים, מעולם לא היה דבר כזה של גמח ולשם שמיים, כל מיני דברים. אני לא חושב שיש עוד סוג אחד של גמח שלא עשו. ולמה משיח לא בא? כי באמצע הגמח, אני אומר, אתה יודע, הוא לא ידע לדבר יפה, זה כן ידע לדבר יפה, זה כן דיבר טוב וזה לא דיבר טוב, הוא לא שווה וכן שווה, בתוך המצווה, בתוך המלחמה, לכן משיח לא בא. זאת הבעיה שלנו, ואנחנו מאבדים את הראש. ואם אנחנו רוצים עכשיו, חבל, עובדים לריק, עובדים לריק, משקיעים כסף, משקיעים גמחים, עובדים לריק, כי באמצע המלחמה שכחנו למה אנחנו נלחמים. אחד נכנס לנהג מונית, אומר לו, קח אותי. אומר לו, לאיפה? לכל הרוחות. אומר, תשלם לי לכל הרוחות, אני אקח אותך לכל הרוחות. מה זה לכל הרוחות? הוא כבר לבד לא ידע איפה הוא נוסע. וזכור את בוריך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעב והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. זה פסוק בקהלת. תזכור את האלוקים עד אשר לא יבואו ימי הרעב והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. הייתי גר באשדוד, מטלפן אליי אחד מרבי, החלטתי לחזור בתשובה בינואר בגיל 60. נכון עכשיו ינואר? אמרתי לו, נכון. נכון עכשיו אני בגיל 60? אמרתי לו, לא נכון, אני לא מכיר אותך, מאיפה אני יודע? אמר, סמוך עליי. אמרתי, סומך. אמרתי לו, שמע חביבי, אתה יודע, בטלפון אי אפשר לחזור בתשובה, תבוא אליי בן מנחה מאיריב, אנחנו מדברים. רבי, סליחה, אני על כיסא גלגלים, לא יכול לבוא. הבנתי כבר עם מי יש לי עסק. אמרתי לו, טוב מותק, יש לך בבית תפילין? אומר לי, מה זה תפילין? אמרתי לו, תפילין זה כאלו קופסאות שחורות עם רצועות שחורות, מה שמצטלמים עם הצלם של הבר מצווה. אומר, כן, הוא חושב שזה יש לו, כי בבר מצווה שלו הוא יצטלם על משהו, הוא חושב שזה היה קופסאות. רמי, תעלה בבקשה באינטרסו למעלה, תחפש בבקשה שם קופסאות שחורות עם רצועות שחורות. ורמי, ילד טוב? ורמי עולה למעלה, אומר, והתחפש, זה נמצא שם אחורי הציוד של הסקי שנסענו לשוויץ, בסדר. רמי עולה למעלה, אומר, אבא, יש פה, אבל הקופסאות כבר בצבע לבן. נו, בטח, אם הוא בן גיל 60, 47 שנה זה היה בבוידם, איך אתם רוצים שזה יהיה צבע שחור? אמר לי, תשמע אדון רבי, יש פה קופסאות בצבע לבן, זה בסדר? אמרתי לו, בשבילך זה גם בסדר, אין בעיות, אבל מחר שלח את רמי לנגריה שיעשה על זה פוליטורה אמריקאית בצבע לק שחור יפה, שזה יהיה צבע יופי יופי, בסדר. נו, הוא הוריד למטה את הקופסאות האלו, ומה עושים? אמרתי לו, תיקח את הקופסאות האלו ותקשור על יד שמאל 7 פעמים. הוא אומר, רבי, זה לחץ דם? אמרתי לו, בדיוק. נו, אמרתי לו, שמע חביבי, אתה עכשיו תשים לחץ דם, הכל יהיה בסדר. רבי, על איזה יד? אמרתי לו, על יד שמאל. או, תעשה לי טובה, אולי אפשר על יד ימין? אמרתי לו, לא, יד שמאל. אומר, אבל גם בקופת חולים אני עושה לחץ דם ביד ימין. אמרתי לו, לחץ דם של קופת חולים ביד ימין, לחץ דם שלי ביד שמאל. והוא מתעקש, מתעקש. מה, תגיד לי חביבי, למה אתה מתעקש? אומר לי, היד משותקת. אמרתי לו, למה נזכרת לחזור בתשובה שאתה על כיסא גלגלים ויד משותקת? כשהיית צעיר, היית רדום, איך שהולך, הולך, הולך עם הזרם, פתאום אתה מתעורר, מתי? ינואר בגיל 60. כשאתה נמצא כיסא גלגלים, עכשיו אתה נזכר, מה זה שווה בחייך, מה זה שווה? כשאתה נמצא בפנסיה מוקדמת ואינפלציה דוהרת ורגל בעולם הבא ורגל בקופת חולים, הילדים כבר מחכים מתי תמות, יגידו לך, ברוך שפטרה, אני רוצים את הירושה. עכשיו הוא חוזר בתשובה, לא נזלזל. כל אחד ואחד ברגע האחרון לחייו שאומר שמה ישראל שווה את הכל, אין ספק, אני יודע את זה. כל אחד ואחד, לכן אנחנו יודעים מה זה נקרא גוסס, כל אחד. אבל יחסית, יחסית, חזרה בתשובה בגיל 60, 70 על כיסא גלגלים לגבי אחד שהוא בגיל צעיר. כשהוא צעיר עכשיו תנצל. וזכור את בוריך בימי בחורותיך. עד אשר לא יבואו ימי הרעב והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חיפה. תזכור את האלוקים כשאתה צעיר. לא שיבואו ימי זקנה והכבר אתה כבר נמאס לך מן החיים ואז אתה חוזר בתשובה עכשיו שהוא צעיר ורדום. מפני שיבה תקום. מה זה? תתעורר לפני שתהיה זקן. כשהוא צעיר רדום, כשהוא נהיה זקן הוא מתעורר, אז הוא על כיסא גלגלים. מפני שיבה תקום. רבותיי, תרשו לי עוד מילה מפרשת שבוע כדי להשלים את הנושא, אבל זה הפלא ופלא, כתוב בתורה, או סליחה, כתוב בגמרא, מי שמרגיש שהוא מתחיל להתקלקל, מי שמרגיש שהוא מתחיל להתקלקל, כתוב שיאמר קריאת שמע. לא עזר, ילמד תורה, לא עזר, יזכירנו יום המוות. רבותיי, אם נזכור את יום המוות, כולם נחזור בתשובה. מה אתה אומר? רבותיי, באתי לרופא שלי, אמרתי, שמע, יש לי ברונכית אפצ'י. הוא אומר, טוב, תיקח סיאלגן. לא עבר. שבוע הבא אני אומר לו, שמע, הרופא לא עזר, טוב, קח פלגין. עוד שבוע לא עזר, הוא אומר, טוב, קח, אני יודע, קח הפצה. אחרי חודש, אמר לי, עכשיו יש לי בשבילך פנצילין. סלח לי, אדוני הרופא, אם יש לך פנצילין, למה לא התחלת? בשביל מה סחבת אותי על פלגין והפצה? למה לא אמרת לי ביום הראשון? רבותיי, אם יזכיר את יום המוות, זה אנטיביוטיקה במנה מרוכזת, אז מדוע כתוב קודם יגיד קריאת שמע ואחרי זה ילמד תורה ואחרי זה יזכיר יום המוות? הכי טוב, יום המוות ושלום על ישראל, השאלה ברורה לכולם. מדוע? זה יותר חשוב. באתי לאחד חילוני, אמרתי לו, שמע, אתה יודע שאתה תמות פעם? בטח שאני יודע. ואתה לא מפחד מהמוות? אומר, אני מפחד מהמוות. נו, בשביל זה, אומר, אני צריך לנסוע למדגסקר. מה זה? אומר, אדון רבי, אני מפחד מהמוות. ובגלל שאני מפחד מהמוות, אני צריך לכל הסרטים ולכל המיקי מאוסים, ואני חייב לנסוע עכשיו לעשות פיצה ומגלצ'ות, וללכת למדגסקר ופוקלנד והאוואי, כי אחר כך שאני אמות לא יסחבו אותי לאוואי. ראיתי שהוא צודק. ומה אתה אומר לי יום המוות? אני יודע שאני אמות, ובגלל זה אני רוצה לאכול. אכול ונשתה, כי מחר נמות. אני רוצה לאכול כמה יוצר פיצות ומגלצות וסרטים, כי אני אמות. אז אמרתי, ריבוני של העולם, יום המוות מחזיר את הבן אדם בתשובה? לא, יום המוות מקלקל את הבן אדם. מה התשובה? רבותיי, הרחוב מפחד מהמוות, ועולם התורה מפחד מהמוות, והמוות נורא מפחיד. ולמה הוא מפחיד? כי הוא נוטל מאיתנו את היקר, נוטל מאיתנו את החיים, דברים נורא מפחידים, והרחוב מפחד מהמוות, ואנחנו מפחדים מהמוות. אז מה הוויכוח בינינו בין הרחוב? הוויכוח, מה נקרא יקר? מה נקרא יקר? הרחוב אומר יקר זה פיצה ומגלשות ודיסקוטקים וסרטים, לכן הוא מפחד, אומר אני הולך למות, אני יודע, לכן אני עושה יותר. ואצלנו יקר זה תורה ומצוות, לכן חבל לנו למות שאנחנו מפספסים כמה אפשר לעשות מצוות. וכשהגאון מבינה לפני שהוא נפטר, הוא בכה, אמרו לגאון מבינה, הוא לא היה בשום מועדון ולא אכל בקושי בשר ולא שום דבר בחייך. הגאון מבינה, שלום, תגיד בוריך שפטורני ושלום. למה אתה בוכה? כי אני יכול לקיים מצוות שבעולם הבא אני לא אוכל לקיים. אם כן, אז תבינו היטב שמה שאנחנו מפחדים מהמוות זה נכון, בגלל שאנחנו נפסיד את היקר. כל הוויכוח מה נקרא יקר, אילו היו אומרים לנו ביום הראשון, חביבי תשמע, יש יום המוות, זה לא שווה כלום, כי יום המוות זה סיבה להתקלקל, זה סיבה להתקלקל. קודם כל תקרא קריאת שמע, קודם כל תחיה חיי קריאת שמע מלכות שמיים, אחרי זה תלמד תורה, תן כיוון חדש לחיים שלך, לך תחנך את עצמך, את הילדים, את המשפחה, שיש מושג של חיים, של יראת שמיים, ואחר כך יום המוות, אז זה אנטיביוטיקה. ומאיפה אני לומד את כל העניין הזה? כתוב אצל עשיו, ויומר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בחורה? אני לא מבין. הולך למות זה סימן לחזור בתשובה, ועשיו זה סיבה להתקלקל. הנה אנוכי הולך למות, ועשיו מתקלקל. למדנו פה חוכמת חיים, לא נתכחש למציאות, כולנו פעם נמות, וצריכים לנצל כמה שיותר, כמה שיותר. דיברנו דברים גדולים היום, דיברנו דברים חשובים, דיברנו דברים להתייחס לאותם נשמות שנשרפו, ושאנחנו צריכים לעשות משהו בשבילהם. אין לנו למי להגיד, ואין לנו למי לבשר, אין לנו למי לנחם, אין לנו למי לשלוח מכתב, אבל אנחנו חייבים, זה בשבילנו, ואם בשבילנו צריך לעשות משהו, ואם נעשה בכיוון של לשון הרע, זה הרי דבר נפלא, זה דברים שזה השחיקה שלנו ונקודת המבחן שלנו, הרי מוכרחים לעשות. יש עוד דברים נפלאים, אבל אני רוצה רק לסיים, אולי באיזה רעיון, אולי זה שווה, ואם אחת מכם תעשה, זה יהיה כבר זכות בשבילנו. רבותיי, אנחנו רוצים לא לדבר לשון הרע, אבל אי אפשר, באמת, אני אומר לכם אי אפשר. זה כמו שאומרים גזירה על הציבור שאי אפשר לעמוד, בוא מגיע הטלפון ומדברים מכאן, ורבותיי צריך קצת שיטות, וצריך פטנטים והרצאות, וכל הדברים זה דברים יפים, וכמו שאמרתי שכל החברות, כל אחד תלמד עם 3-4 אנשים, 3-4 אנשים גם טוב, אבל יש לי רעיון. יש 24 שעות, ומתוך ה-24 שעות אנחנו מנסים לישון 8. אני אומר מנסים כי כשיש ילדים גם זה לא הולך, אבל נניח מנסים לישון 8. ואז נשאר לנו המון המון שעות, ויש שעות חיות ויש שעות מיתות. אני מתכוון שעות מיתות מבחינת לשון הרע. למשל, אישה שהיא לא עובדת, בשעה 11 בבוקר, הילדים בחדר, הבנות בבית יעקב, הבעל בכולל, אני יודע, אין מי שידבר, נו, יש לי הצעה. תחליטי שעה ביום לא מדברת לשון הרע. חוץ מזה מלא מלא, לא משנה. שעה אחת ביום לא מדברת לשון הרע. וכדי שהמאבק לא יהיה קשה ויצרה לא יילחם, נתפוס שעה מתה. מה זה נקרא שעה מתה? נתפוס שעה כזאת שאין לחץ גדול, אם מפחדים שנקבל טלפון מהשכנה שגם היא לא עובדת ואם מישהו עוממת, ננתק את הטלפון לשעה אחת. לא נורא. מ-11 ל-12 הטלפון מנותק ולא דיברנו לשון הרע. יפה, אבל מה זה חשוב? מה זה שווה? נכון, הרבה זה לא שווה, אבל אולי פתאום יבוא אחד לתקן את המכונת כביסה והוא יגיד, את יודעת, אצל הגברת ההיא אני תיקנתי והיא לא נתן לי לשתות ואפייה ומספיק זה, את תשתדלי לשמור רק על הבעיה עם המתקן של המכונת כביסה. לא, לא, לא. וזה עובדים שבוע, וכשהשבוע הזה הצליח ממשיכים את השעה הזאת, אבל מחברים את הטלפון. ולא מטלפנים, מחכים שיהיה הטלפון. ילך, ילך, לא ילך, לא ילך. ואז רבותיי, ניצלנו שעה אחת, שבוע אחד בלי טלפון, שבוע עם טלפון, והשעה הצליחה, ואז מתקדמים שעה קדימה. שעה 12, הילד בגיל 5 כבר חוזר מהגן, אבל הבעל מהכולל עדיין לא חוזר, והמורות עדיין לא חזרו, אולי אפשר, ואז שוב פעם, וככה מתקדמים שבוע אחרי שבוע, רק שעה אחת, לא יותר, לא יותר. אסור להילחם עם כל הכלים נגד היצרה, לאט לאט, לא בלחץ, ואז שעה אחת, והתחלנו להגיע לשעה 2, שעה 3, שעה קריטית, ונכשלנו. אז מה עושים? לא להישבר, לחזור חזרה שוב פעם לשעה 11. ועוד פעם לעבוד שבוע, ואחרי זה שעה 12, ולאט לאט שעה, 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 פעם עם טלפון ופעם בלי טלפון. ואולי אם נהיה צדיקים לשעה, במשך שנה שלמה, נעבור את כל שעות היום, והיה זה שכרנו. רבותיי, חישבו על כל הדברים האלו, תנסו לעשות מאמצים, ומכאן נתפלל גם כן, אני לא יודע אפילו על מי, על כל חולי עם ישראל, ועל כל עם ישראל, וכל מה שדיברנו רבותיי, לא לחשוב, אני אומר לכם באמת, לא התכוונתי לאף אחד, אבל מי שחושב שהתכוונתי אליה, אני באמת התכוונתי אליה. ערב טוב.